שעה היסטורית, הומור שחור. פרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על מחלת הדבר באירופה והספר דקמרון של בוקאצ'יו.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר היום על דברים עצובים אבל גם שמחים. הדבר העצוב זה המוות השחור.
להגיד על זה שזה עצוב זה נראה לי האנדרסטייטמנט של המאה.
נניח. מפני שזאת מחלה אשר הקיפה מיליונים במערב אירופה והקטינה את האוכלוסייה של היבשת.
פשוט קטלה משפחות שלמות, שבטים שלמים.
כן. אוכלוסיות שלמות. מאיפה זה בא?
קודם כל, באיזה תקופה?
1347. אופן, בקרימיה, שטופת השמש, הייתה עיר בשם קפה. היום היא נקראת פיודוסיה.
נשמע מקום ציורי.
הייתי שם, דומה לניצה. מאוד יפה. זה בים השחור, זה בדרום קרימיה. אבל העיר הייתה במצור של שבטים טטרים. ואז השבטים הטטרים חלו. התפשטה מחלת הדבר.
לא יודעים איך זה התחיל אצלם.
זה בא כנראה במרכז אסיה, שם המצב הזה הוא אנדמי.
אהה.
וכשראו שהם לא יוכלו לכבוש את העיר, קפה, היום פיודוסיה, הם הפציצו את העיר הנצורה בגביעות.
אוי ואבוי.
על ידי מכשיר שנקרא קטפולטה לסתרעה. כלומר, אפשר להעיף דבר כבד מעבר לחומות.
בדרך כלל אנחנו רגילים שהיו משתמשים בזה כדי להעיף סלעים גדולים, לשבר את חומות העיר ואת המבנים שבתוכה. לא גביעות, זה סיפור מזוויע.
על מנת.
להדביק.
להדביק, כן.
זה נורא.
והם הצליחו. מפני שהאונייה הראשונה, קודם כל...
רגע, מה יצא מהשבטים הטטרים האלה? כי אני מוכנה להטיל עליהם חרם מעכשיו ועד עולם.
הם חזרו את הטטריה. הם גילו שהם לא מצליחים להרוס אותם היישובים האיטלקים שהיו בדרום רוסיה ובקרימיה. ואז הם נסוגו. אבל המחלה התפשטה בלאוניות שהאיטלקים השתמשו כדי לחזור לאיטליה.
אהה, כלומר, קודם המחלה פשטה באותן ערים איטלקיות בדרום רוסיה, בגלל זריקת הגביעות.
כן.
ואחר כך חזרו האיטלקים הנגועים בחזרה למולדתם, וכך הדביקו את כל אירופה.
כן, קודם כל הם הגיעו למסינה, בסיציליה, רוב הצוות היה כבר מת. והאוניות ננטשו, ואחרי זה הם הגיעו ג'נואה, ושם המחלה התחילה. המחלה היא תוצאה של בראש שחור שנקרא רטוס רטוס בלטינית. והבראשים שלו מביצים את המחלה. אבל זה גילו קצת מאוחר מדי, מפני שהמיקרוב, הבציל של הדבר, מודד רק ב-1884.
500 שנה יותר מאוחר.
כן.
אפילו 540.
זה לא עזר להם. ועל כן המחלה הייתה איומה. דרך אגב, היו מחלות כאלה בכל הזמן עד המאה ה-18. ההתפרצות האחרונה הייתה במרסי. תמיד שימי לב, נערי נמל.
כן.
מרסי, ג'נובה, ב-1725. ואחרי זה כשהוא... הדברים נרגעו.
המחלה מבחינת הסימפטומים שלה היא גם נוראית.
היא נוראית, היא נמשכת משניים ארבעה ימים, אדם מתנפח, הופיעות כל מיני בועות שחורות על גופו, והוא מת כעבור זמן קצר. אבל זה עשה רושם מחריד על החברה הפלורנטינית.
גם עליי זה עושה רושם מחריד. זה מה שאתה בוחר לספר לי בערב שבת, זה נורא.
אופן, זאת היסטוריה. ואז התוצאה הייתה מאוד מעניינת. האוכלוסייה התחלקה לשניים, משנת התגובה. או אלה שאמרו, לשם מה הכל טוב, בין כך עוד מעט נמות.
כלומר, אין טעם להתאמץ, אין טעם לעבוד, אין טעם כן. לצבור רכוש, או כל מה שזה לא יהיה, כי המוות קרוב גם כך בגלל המגפה.
ויש בפיזה, העיר המפורסמת בגלל המגדל הנטוי,
כן.
יש בית כפרות שעל הקירות שלו יש פרסקות, כלומר, שירי קיר, אמרים כיצד אנשים יוצאים מן הבית, והם פוגשים רק גביעות, הלוויות וכל זה. כלומר, זה היה השקפת עליו פסימית מאוד על החיים. עם זאת, הייתה תגובה אחרת. אם נידונו, אם אנחנו נידונו למוות, אבל נהנה מן החיים.
כן, יש גם בזה היגיון.
וזה מה שהוליד את הספר שאנחנו נדבר היום, של בוקאצ'ו, הדקמרון.
שאתה רואה בו את ראשית הרנסנס ממש.
כן, אני רואה בו קודם ספר מאוד מהפכני. מפני שהוא מזעזע את כל הדעות המקובלות. עד כדי כך שלמשל, ברגע מסוים מדובר משורר שרוצה להוכיח בעזרת אפיקורוס שאין אלוהים, לא יותר ולא פחות. כלומר, זה כבר לא עניין של משם קדומים, זה פשוט אתאיזם טהור. מדובר בעשרה אנשים צעירים, שבע בנות, שלושה בנים, שמחפשים מקום מפלט מחוץ לעיר, ומוצאים איזשהו בניין שאינו בתוך האוכלוסייה, ועל כן אין סכנת הדבקה.
לפני שנתאר את הספר, בוא אולי ננסה להבין את המארג החברתי שנגדו הוא יוצא, הרי זה ספר מאוד ביקורתי.
כן.
בין השאר תוקף את הכנסייה.
קודם כל, זה בנוי על חוק עתיק מאוד, שדורשת מן אנשי הכנסייה להיות רווקים.
הפרישות בעצם, הפרישות, נדר כן, הפרישות.
הצליבת. וזה הגיעו רבים מאוד, וגם בוקאצ'ו, שדבר בלתי אפשרי. על כן הכנסייה דורשת מבני אדם דבר נגד הטבע. ואחד ההומניסטים, הצרפתים, קרא לזה אנטיפיזיס, כלומר נגד הטבע.
כן. כי מה? כי זו גזרה שהאדם לא יכול לעמוד בה, זה מה שאתה טועה.
בדיוק, כן. ועל כן הוא גם לא עמד.
אם כי צריך לומר שעד היום הכנסייה דורשת, לפחות זרמים מסוימים, דורשת מכמריה.
הכנסייה הקתולית כן? דורשת עד היום. ועל כן יש כל מיני שערוריות כל פעם שמגלים שהם לא כל כך מכבדים את האיסור הזה.
וגם אז יש נתונים שמוכיחים שהכמרים לא הצליחו לעמוד בדרישה.
החוקרים המודרניים גילו ש-20% של מבקרי בתי הבושת בדיג'ון, במקומות אחרים, היו אנשי כנסייה.
אנשי כנסייה שלחו ל...
כן, וכנראה זה גם האחוז שלהם באוכלוסייה. 20% של האוכלוסייה היו קשורים מהכנסייה. עם המנזלים בצורה הזאת או אחרת.
כלומר, אתה אומר, למרות נדר הפרישות, כולם מצאו דרך להגיע לפורקנם.
כן, בדיוק.
ומה שאתה עוד טוען, זה שכל ההתחייבות הזאת, כל הדרישה לפרישות, בסופו של יום עומד מאחורי האינטרס כלכלי טהור, ולא דתי.
כלכלי אנוכי, על מנת לשמור על הרכוש של הכמרים בתוך הכנסייה, ולא להתחלק עם המשפחה של הכומר, ירושה וכל זה, אז אין לי משפחה, הכל חוזר לכנסייה, וזה כמובן יתרון כלכלי יוצא מן הכלל.
כלומר, החשש של הכנסייה הייתה שאם לכמרים תהיה משפחה משל עצמם, יהיה ניגוד אינטרסים בין המשפחה לבין הכנסייה מבחינת הרכוש.
אם כי, אני לא אשאל כשעשיתי את הדוקטור שלי, אני עסקתי גם שם באינוונטר אחרי המוות.
כן.
דרך אגב, בארכיון הצרפתי, זה איננו מקובל שמישהו יפרוס בצחוק. אבל אני עבדתי על מוטו של ארכיבישוף של סנס. סנס זה מחוז מאוד חשוב, מפני שהעיר פריס נכללת בו. ואז קרה דבר מאוד מוזר. אחרי שחילקו את הרכוש, גברת אחת שישבה שם באולם, אומרת, מה הוא מגיע לי? אז שאלו אותו, מי את? ואז המקרה הנדיר מאוד שחוקר פורס בצחוק. זה קרה לי.
כן.
היא אומרת, אני אשתו.
אשתו של הקומר?
של הארכיבישוף.
הארכיבישוף.
כן. ואז הקרדינל שישב ראש אומר לו, גברת, לארכיבישוף אין אישה. אז היא אומרת, המלך אמר לו, אתה חייב להיות ארכיבישוף. הוא השיב, אבל אני נשוי. המלך אמר, אין דבר. זה אותנטי.
כלומר, היו הרבה מקרים שבהם נדר הפרישות לא נשמר, וזה באמת בלשון המעטה.
היו כל המקרים שלו, נדר הפרישות לא נשמר.
ונגד התופעה הזאת, הצביעות הזו, בין השאר, יוצא הדקמרון, הספר שהזכרת קודם.
כן, אבל הדקמרון זה, חשוב להדגיש, זה 100 סיפורים. כלומר, יש סיפורי הרפתקה, ואהבה, לא הכל זה נגד הכנסייה.
וכל הסיפורים האלה בעצם באותה מסגרת עלילתית של חבורת צעירים שמנסים להימלט מן המחלה, מן המגפה.
כן, רגע, 7 בנות ו3 בנים, זה מעניין. ובדרך כלל דת הבחורות היא מאוד מאוד חריפה, והיא מאוד מוסרית, פחות הבנים הם פחות מוסריים. וזה לפי דתי זה המצאה גאונית, מפני שאחרי כל יום,
כן,
בכל יום מספרים 10 סיפורים, ואחרי איזה ויכוח, מה לחשוב על הסיפורים הללו. אפשר להגיד שזה ספר מוסר עצום, קודם כל הוא ספר הרפתקאות, זה מאוד מושך, כי בין 100 סיפורים יש הרבה סיפורים שלא קשורים עם הדת.
כן.
זה הרפתקאות, זה עם שודדים, עם פיראטים, עם שודדי ים, וכל... אבל ביסוד הבעיה היא זאת של ה... למשל, הסיפור הראשון, המפורסם ביותר, גנגסטר, חדל אישים, אדם אלים ורוצח, הולך ומתוודה לכנסייה בצורה מאוד מאוד נוגעת ללב. הכמרים מקבלים אותו לתוך הכנסייה, ולאט לאט הופך לקדוש, ואז אחרים אותו, העיקרים באים להתפלל לקברו של אותו גנגסטר, מפני שהפך לקדוש, מפני שאיזה כומר, לא חכם, קיבל אותו בתור קדוש.
רגע, לא הבנתי איך בכלל הוא הפך לקדוש אם הוא עבריין.
מפני שהוא בא לכנסייה ואמר, הייתי עבריין, אבל עכשיו אני קדוש.
טוב, אבל אם הוא חזר בו באמת מדרכיו, אז אולי זה לגיטימי.
כן, אבל 80 שנה הוא עבריין.
הבנתי.
וברגע האחרון, כלומר, ולמעשה הרמז הוא שבדרך כלל, הקדושים והגדולים האלה, מי יודע מה עברם?
אל תתפללו בחזו אמונה ודבקות בקדושים, כי אתם לא יודעים מאיפה הם באו.
בדיוק. וזה למעשה זורע אי אמון בכל הפולחן של הקדושים, וזה מכה מאוד מאוד קשה לכנסייה הקתולית.
את הספר הזה? יודעים?
כתב אותו אדם מאוד מאוד מפורסם, בוקאצ'ו, שהוא היה אדם חשוב, עשיר, לא בדיוק סוחר, אבל חי בחברת סוחרים, היה שגריר ארצו, פירנצה, בכמה מדינות, כבר היה מכובד, ואיש לא העז להפנות נגדו את כללת הכנסייה, כי הוא היה חשוב מדי.
כלומר, הוא היה חסין מפני ביקורת של הכנסייה או חרם חלילה וחס.
הוא שייך לחברה השלטת.
אז איך יכול להיות שאדם כזה כותב ספר כל כך חתרני?
מפני שזאת הייתה דעתו. דרך אגב, בספרו הוא משבח כל מיני משוררים אשר לא היו נתונים באמונות תפילות, ואפילו ברגע מסוים הוא משבח משורר שרצה להוכיח לפי דעתו שאין אלוהים באמצעות הפילוסופים. זה מאוד נועז. וכמובן הספר נאסר על ידי הכנסייה, והתוצאה שכולם קראו אותו.
מה, הוא פורסם באופן מחתרתי?
מחתרתי, אני לא היה דפוס.
באמת, איך הוא עבר?
העתיקו.
ידנית.
בדיוק.
וואו.
אנחנו ב-1347.
זהו, צריך להפנים את זה, זה מדהים.
כן. אבל אני רוצה להגיד לך.
כמה ספרים כבר הצליחו לייצר ככה?
אני רוצה להגיד לך שזה דבר מאוד חשוב. אני גיליתי במחקר שלי, שנגע לחברה השלטת בצרפת, במאה ה-15 וה-16, שהיו הרבה בתים אצילים ועשירים בלי תנך.
כן.
ובלי אבנגליון. לא היה בית אחד בלי בוקצ'ו. כלומר, זה היה כל כך נפוץ, זה היה כבר בתרגום. כלומר, היו תרגמים את זה מפני שההצלחה הייתה כבירה.
כלומר, אפילו באמצעים הדלים של אז, בלי דפוס, כשכל ספר למעשה כדי לשכפל אותו צריך להעתיק מן ההתחלה ועד הסוף, הספר הופץ בתפוצה רחבה מאוד בקרב האצילים.
האצילים, לא רק האצילים, גם הבורגנים.
אבל לא פשוטי העם, כמובן.
הם לא ידעו לקרוא פשוטי העם.
כן.
אבל ההצלחה הייתה גדולה, ואחרי זה הופיעו גם תרגומים שנמשכו מאוד בשנים עד הופעת הדפוס.
אבל אני אגיד לך מה לא ברור לי. הרי בכל זאת בימי הביניים ידה הקשה של הכנסייה הייתה מורגשת בכל מקום. אז איך יכול להיות שהאצילים והבורגנים לא חששו באותה תקופה להחזיק את הספר, לקרוא בו, להאמין במה שכתוב בו?
הם היו רבי עוצמה, הם רבי השפעה. הכנסייה לא יכלה אלא לשים מלך על הזנב שלהם. הם היו עצמאים. הם למעשה היו המעמד השליט.
כלומר, הכוח של הכנסייה באותה תקופה דווקא היה יחסית מוגבל.
תלוי. אם הכנסייה התנגשה עם פשוטי העם, היא ניצחה תמיד.
ברור.
אבל אם התנגשה עם אצילים או עם בורגנים עשירים, הייתה חייבת לחשבן את מעשיה. הם היו גם כן חזקים ובעלי השפעה.
הזכרת קודם את אחד הסיפורים שמבקר את מוצאם של הקדושים, אבל היו עוד הרבה סיפורים ביקורתיים אחרים כלפי הכנסייה בדקאמרון.
כן, בלי סוף. הסיפור למעשה נגד ההתאבקות המינית. אדם זקן גידל את בנו במקום שומם. כשהבן מעלו לו 18 שנים, אז אדם הזקן נאלץ ללכת לעיר, לשוק, כדי לקנות דברים שצריך אותם.
כן.
הם ירדו לעיר, ופתאום הבן בן 18, בפעם הראשונה בחייו, רואה בחורות. אז הוא אומר לאבא, מה הם אלה? אז אבא אומר, אלה הם אבזות.
אבזות?
אבזות. אז אומר הבן, אבא, קנה לי אבזות. כבר, הפגישה הראשונה, של הבן עם נשים. הוא גם לועג לטיפשותו של הכומר, של אבא מבדי משל. בחורה אחת רצתה להתחיל, כפי שאומרים בעברית, עם בחור.
כן.
אבל הבחור בכלל לא הסתכל עליה. אז היא הלכה להתוודות. אמרה, אבא קדוש, הבעל שלי נוסע לוונציה, ואני אשאר לבד בפירנצה. אמר הכומר, אני אתפלל כדי שלא יקרה לך שום דבר רע. לא, מפני שאדם אחד, הנה שם הוא, שמסתכל עליי כל הזמן. אומר הכומר, אני אזמין אותו להתוודות ואני אגיד לו שלא יעיז להסתכל. לא, אבל הוא יודע שמול הבית שלי יש עץ, ואם עולים על העץ הזה, אפשר לקפוץ לתוך הדירה שלי. אני אומר הכומר, אני אגיד לו, שם, תשים לב. יש שם עץ. ואת תספס על העץ, תוכל לקפוץ בתוך הדירה שלה. אל תעשה את זאת. היא כמובן עשה את זאת.
הבנתי. אז זו דרך טובה להתחיל עם בחורים, אני מבינה.
כן.
להפעיל את הכומר כדי שיאמר להם מה אסור להם לעשות, ואז מיד הם ירצו לעשות את זה.
יש שם סיפורים נגד הכמורה, למשל. הנזירים, כפי שאת יודעת, חייבים לחיות בפרישות.
כן.
ונזיר אחד, צעיר, לא יזיק מעמד. אז הוא הביא בחורה אחת לתא שלו. ואז הם עשו רעש כזה, שזה עורר אפילו אב המנזר. ואב המנזר עמד על הדלת ואמר לו, אתה תלך מיד ליער להביא לעצים, כדי שיהיה לנו חומר במטבח, ואתה תקבל עונש כבד. אומר הנזיר הצעיר, כבודך, אני אעשה מה שאתה אומר, ועושה, אבל משאיר את הבחורה בתא שלו.
נו.
ואז הכומר הזקן, שגירש אותו...
די, אני לא רוצה לשמוע. נו, מה הוא עושה?
מסתכל על הבחורה, וכאשר הנזיר הצעיר חוזר מן היער, הוא מוצא את הכומר הזקן עם הבחורה. על כן, הכומר הזקן כבר לא יכול להניש את הנזיר הצעיר מפני שהוא עשה אותו דבר כמוהו.
אני רואה אבל שזה ספר מאוד נועז.
עוד איך נועז.
וזה מה שהפך אותו לכל כך פופולרי בין השאר?
לא ספק, לא ספק. מפני שאני גיליתי שהוא תורגם עם הופעתו, כלומר כבר היו אנשים שתרגמו אותו לצרפתית ולגרמנית, וזה הופץ בכל אירופה.
באותה תקופה בכלל היה נהוג לכתוב על, על מעשי אהבים מן הסוג הזה? כי למשל הרי ידוע שכשיצא הספר מאהבה של לידי צ'טרלי, זה כמובן מאות שנים אחר כך, אז תיאורי המין המפורטים שהיו בו הפכו אותו לסנסציה מאוד גדולה. ואני מתארת לעצמי שבאותה תקופה שיצא הדקמרון, בטח לא נהגו לכתוב
ככה. בינינו בין עצמנו, גם לפני הדקמרון, הייתה ספרות כזאת. כך שהדקמרון אמנם הוא ספר נדיר, ויחיד במינו.
אבל דווקא בנקודה הזאת אומר, הוא לא חידש.
הוא לא חידש. היו סיפורים כאלה, שסיפרו תמיד אחרי ששתו, ובשביל לספר סיפורים, וכל הסיפורים דומים. היו 100 סיפורים, אל תשכחי.
כן.
על כן זה מאוד יפה, וזה למעשה, אני רואה בזה, הצהרת הרנסנס. האדם השתחרר מן האמונה הדתית הקתולית, והוא שאף לאושר. ואושר הוא קודם כל חיי אהבה.
אגב, אמרת שסיפור המסגרת הוא שבאמת אותם 10 צעירים וצעירות, נשים וגברים, יושבים יחד ומספרים אחד לשני את הסיפורים.
כן, אבל מעניין שיש גם ויכוחים. אחרי זה הם מתווכחים, והיות ויש 7 בנות ו3 בנים, דת הבנות היא המולכת.
סוף סוף, אני שמחה שיש איזה, שלא רק מזרון שעובר מקומר לקומר.
אבל שיב לב שזה היה בפירנצה ב-1347.
כן.
בכל זאת, זה מאוד מתקדם.
לא, בזה אין ספק.
כן.
אבל מה קורה להם בסוף? הם מצליחים להימלט מהמחלה?
כן, בהחלט. הם הלכו במקום שומם, מפני שלמעשה העיר הייתה המרכז של ההדבקה. אתן לך דוגמה מעניינת. בשיא המוות השחור, החיילים לחמו הלאה, מפני שבמחנות החיילים לא היו עירונים, לא היה לכלוך, היה משמעת, היה ניקיון, על כן המלחמות נמשכו. אנשים מתו בהמוניהם ברחוב, והחיילים המשיכו להילחם אחד בשני. זה גם אירוניה מסוימת
של ההיסטוריה. זו מציאות נוראית שאתה מתאר.
כן. ההיסטוריה נוראית לפעמים. אם כי אני מנסה עכשיו להעיר אותה לאור משעשע.
כן. אם כי אני חייבת לומר שלא יעזור כמה משעשעים יהיו הסיפורים האלה עדיין, כשאנחנו מדברים על תופעה כל כך חמורה, כמו מגפת הדבר שבאמת קטלה מיליונים, קשה להשתעשע.
כן, אבל דווקא הצד של בוקצ'ו, זה היה למרות הכאב והאבל, יש לשאוף תקווה ואמון בעתיד על ידי התענוגות.
כלומר, דווקא במצבים האלה הכי קשים והכי עצובים,
כן.
אנחנו זקוקים לעזרתו של ההומור במקרה הזה, הסאטירה, ההרפתקאות.
אל תשכחי שאנחנו ב-114, שאדם מן ה-114 מגיע למסקנה הזאת, ויש לפי דעתי שם עמודים ורמזים נועזים עוד יותר. ועל כן זה מסביר את ההצלחה העצומה שלו. עכשיו הנה, דיברת על דקאמרון, אני רוצה לספר גם על הפטמרון.
הפטמרון?
כן, 70 סיפורים, למעשה 72 סיפורים.
זהו, צריך לומר הפטה שבע.
שבע, בדיוק. מי היא זאת שכתבה את הפטמרון? היא לא...
אישה?
אישה, כן. ולא אישה פשוטה, מלכת נברה. נברה היא מדינה בין ספרד לצרפת.
כן.
והיא כתבה 72 סיפורים, היא נסה להגיע ל-100, אבל היא מתה בינתיים. כן.
מהדבר גם או בלי קשר?
לא, לא, לא. דרך כלל, זה לא נכון מה שאומרים, שהדבר הכתה באותה מידה עשירים ועניים. העשירים ידעו להתגונן.
זה לא מפתיע כמובן.
כן, ואני רוצה להגיד לך שאחת המכות האיומות ביותר שניתנו לדת הקתולית, היה העובדה שכל אנשי הכנסייה ברחו במקום לתת עידוד לנאמנים, לעודד אותם, הם כולם ברחו, מפני שמחוץ לעיר היה הרבה יותר בריא, לא הייתה נדבק.
אגב, אם יורשה לי הערה קטנה על המצב הנוכחי, ממש כמו שלא נכון שאומרים שהצמיחה הועילה גם לעשירים וגם לעניים בישראל באותה מידה. ברור שזה לא נכון.
זאת מדיחה.
וכך היה גם אז, העשירים כמו היום, נהנו יותר, והצליחו להתגונן בפני המוראות הקשויים של מחלת הדבר יותר.
כן, אבל אל תפסימי, זה היה בעבר. בעתיד אני מקווה שהדברים יותר טובים.
אמן ואמן. אבל אז באותה תקופה אמרנו, מלכת נבר כותבת את 72 הסיפורים שלה. מי הייתה האישה הזאת?
היא הייתה אחותו של פרנסואה הראשון מלך צרפת. והיא הייתה קתולית מוטלת בספק. כלומר, היא הייתה אוהדת את הפרוטסטנטיזם. אם כי האח שלה, מלך צרפת, נקט עמדה נגד הפרוטסטנטיזם.
כלומר, הוא היה קתולי מושבע.
הוא היה פוליטיקאי.
אוקיי.
והוא חשב שזה טוב להיות קתולי מושבע. היא חשבה שלא אכפת לי. אני יש לי מלכות קטנה בדרום צרפת, ושם אני יכולה לשלוט ולהגיד מה ש... והיא קיבלה כל מיני פרוטסטנטים מלכותה, למעשה היא לא הייתה קתולית. היא רצתה להפוך את ממלכתה, נברה, למדינה פרוטסטנטית. וזה נדיר, מפני שזה היה בדרום אירופה. ואנחנו רגילים שהמדינות הפרוטסטנטיות נמצאות בצפון אירופה. והיא מספרת בתמרון סיפור שאני רוצה לספר אותו מפני שהוא אמיתי, הוא נכון, בשנה היסטורית. דוקס פירנצה היה לו עוזר נאמן שהוא אהב אותו מאוד. ודוקס אמר לו עוזר שלו, כל מה שאתה תרצה אני אתן לך. ואז אומר לו המשרת, כן, הוד מלכותך, אני אעשה את הכל. אומר לדוקס, תראה, יש לך אחות מאוד יפה. אני הייתי רוצה מאוד להיות איתה. אז היועץ של הדוקס מקבל מכה. סוף סוף זה אחותו, שהייתה אלמנה דרך אגב. ואני חייב להגן על כבודה. אבל מצד שני הדוקס אומר לי, כל מה שתרצה אני אתן לך.
כן.
והוא טוב איתי. אז שלי רק פתרון אחד, לרצוח את הדוקס.
חשבתי שהוא הולך לרצוח את אחותו, זה עדיף לפחות שהוא רוצח את הדוקס.
והוא עשה את זה.
והוא רוצח אותו?
כן, ובורח כמובן לטורקיה, כדי שיד השלטון יוכל להשיג אותו. לאחר זאת הוא כותב אפילו ספרון, ששם הוא אומר, אני הייתי כמו ברוטוס, אשר ברומא העתיקה, הגן על החירות של הרומאים. ואומנם בית המלוכה בפירנצה מקבל אותו בחזרה, אבל כשהוא חוזר, הדוקס החדש נותן פקודה לכמה תליינים להרעיל אותו.
להרעיל אותו?
כן.
בקיצור, אתה רוצח אחד, האחד או יורשו של האחד רוצח אותך.
זאת
האווירה. שגרת חיים מבורכת.
אבל זה מקרה אמיתי, זה כל העניין. מרגרית דאוגולם, האישה שאני מדבר עליה, היא הייתה אחותו של המלך,
okay.
ידעה המון סודות דיפלומטיים, ולפי דעתי, בחרה מקרה מאוד מעניין, ונותן אותו לו לדוגמה.
דוגמה למה? אבל מה היא רצתה להוכיח במקרה הזה?
קודם כל זה מאוד מותח. ממש רומן מותח.
כן. Okay.
והיא רצתה להוכיח שיש איזו התחייבויות מוסרית, שעומד בניגוד למוסר, והוא הרגיש לרצוח זה בניגוד למוסר מקובל, אבל הוא רצה להגן על כבוד אחותו, שהיא הייתה בת משפחתו, ולך גם הוא גם מת, והוא ידע שהוא ירצח מבני שהוא עשה מה שהוא עשה.
כלומר, כבר כשהוא רצח את הדוקס, הוא ידע שזה מעשה שיוביל גם למותו שלו.
כן.
מנסים להשוות בין האפטמרון לבין הדקמרון בינתיים, לפי מה שסיפרת, נראה שבאפטמרון יש סיפורים מאוד מעניינים, אבל פחות ביקורת חברתית.
לא, פחות מין, פחות מין.
פחות מין.
כן. סוף סוף היא המלכת נברה. כן. ולסף לזה, הבת שלה תהיה אימו של הנרי הרביעי.
וואו.
כבוד. אבל נעזור את דקמרון. מפני שיש מקרה שהוא מאוד נפוץ בארץ. חזרה בתשובה.
כן.
בת אחת קתולית רצה לחזור בתשובה.
זה אחד הסיפורים בדקמרון.
כן, דקמרון. ואמא אומרת, לא, מה תעשי? אמא, אני חייבת. זה משהו קדוש דוחף.
היא חילונית שרוצה להפוך להיות קתולית.
בדיוק, היא חילונית. איש לא היה חילוני שם.
כן.
כלומר, קתולים.
אבל קתולית לא אדוקה שרוצה להתחזק בדתה.
בדיוק. ולמרות התנגדות אימה, היא יוצאת להרים. שם על גבעה היה חם מאוד, היא מתפשטת. פתאום היא רואה שהגבעה ממול נמצא כומר, שגם כן הלך להתבודד, וגם כן היה חם מאוד, וגם כן התפשט.
מאוד מעניין הפתרון שלהם לחום.
אבל זה היה בדרום צרפת. ועל כן אומר...
שם בדרום צרפת זה מצווה להתפשט.
הכומר, את יודעת מה יש לך בין הרגליים. היא אומרת לא.
כמה הילדה הזאת, כן.
אז הוא אומר לה, יש לך גיהינום. אז היא מזדעזעת. ופתאום היות וגם הכומר היה ארום.
וגם לא יש גיהינום בין הרגליים.
יש לך גם כן משהו בין הרגליים. אומר הכומר, כן. אבל זה השטן. שטן, אומרת הבחורה. אויבי זה ביידיש, היא לא... בקווה אחרת. אבל מה עושים? אומר הכומר, אם לי יש שטן ולך יש גיהינום, יש להכניס את השטן בגיהינום ושלום על צרפת.
סיפור מצחיק.
הוא מפורסם מאוד.
וזה סופה של החוזרת בתשובה, אני מבינה.
אחרי סיפור כזה, אישה חולה צרפת שעשירה, לעזור בתשובה באופן רציני.
אתה צודק.
ותראי, את ההיעזה הגדולה, הרי אילו כומר או קרדינל או בישוף היה אומר, כותב הסיפור, תסטופ, מה אתה עושה? אתה משקיט את העם. הוא לא אמר את זה.
הם ממש פחדו ממנו.
הם פחדו ממנו. הוא היה מפורסם, הוא היה ידוע, הוא היה עשיר, הוא היה בעל השפעה.
אבל זה נורא מפתיע, זה ממש עומד בניגוד לכל מה ש...
לא, דווקא, זה אני שמח. לראות שימי הביניים הם יהיו, ולא אותם ימי הביניים החשוכים שחושבים עליהם. יש הרבה נקודות של אור, והאור הזה הופך עכשיו לאור הרנסנס, כי הספר הזה, לפי דעתי, הוא ספר חלוץ שפתח תקופת הרנסנס.
ומסמן גם את החלשותה של הכנסייה בהקשר הזה.
ללא ספק. אל תשכחי שתבוא רפורמציה. והרפורמציה באה בגלל מקרים כאלה שאני הזכרתי.
מדברים על הדבר, אבל מעבר לספר הזה, מעבר למחיר הקשה והכבד שגבתה המגפה הזו בנפש, יש גם השלכות חברתיות.
כן, תראי, היו שתי תוצאות חשובות מאוד. היה מרד עיקרי בצרפת, ומרד עובדי תעשייה בפירנצה.
בגלל הדבר? בעקבות הדבר?
בעקבות הדבר, כן. בצרפת, העיקרים היו נקראים על ידי אסילים בזלזול ז'אק, כי זה היה שם מאוד נפוץ.
בקרב פשוטי העם.
יעקב, כן. כלומר ז'אק. ואני רוצה לציין לרגל זאת, שהז'אקים, כלומר העיקרים, לא יכלו לעבוד בגלימות הכבדות של השירים, הם היו חייבים לעבוד בבגד יותר קל, ואז הומצא הז'קט.
הז'קט?
ז'אק.
ידוע שהז'קט זה מז'אק, הרי גם כשניסו לעברת את המילה הזו, אז הציעה האקדמיה יעקובית, כי ז'אק הוא יעקב. אבל חשבתי שזה על שם איזה ז'אק שהמציא את הז'קט.
לא, הז'אקים הם אלה העיקרים.
מעמד העיקרים.
ודרך אגב, במרד שאני רוצה לדבר עליו, הופיע מנהיג שיש לו שם אחר, אבל הוא קרא לעצמו ז'אק בונום, כלומר ז'אק האדם הטוב. והוא השליט את שלטונו על חלק גדול של צפון צרפת. והצילים היו בפאניקה, שבינינו ובין עצמנו, הז'אק בונום הללו לא היו רכים מדי.
כלומר, הם לא היססו להשתמש בכוח כדי להשיג את מה שהם רוצים.
בדיוק. הם העלו ארמונות באש, ורצחו אנשים.
אבל לא הסברנו איך המרד של האיכרים באמת קשור ישירות לדבר.
מפני שהאוכלוסייה הצטמצמה.
כן.
ועל כן השלטון הטיל מיסים חדשים לתאי, שאוכלוסייה מסוצמת, רובץ עכשיו חוב גדול, כאילו האוכלוסייה לא הסתמצמה.
כלומר, האצילים רצו להמשיך להתקיים באותה רמת חיים.
בדיוק.
ואז הם אמרו, אוקיי, אז קודם היו לנו מיליונים ששילמו לנו מיסים.
כן.
עכשיו הצטמצמו המיליונים האלה בגלל מגפת הדבר. נעלה את המיסים כדי שנמשיך לקבל את אותן הכנסות.
כן, זה דבר אחד. הדבר השני זה הקורווה. קורווה זה עבודת עבדים. כלומר, הם ילצו את העיקרים, כמו ברוסיה, לעבוד על אחוזותיהם בלי תשלום. ואז זה הביא למרד אותם העיקרים, שהיה כמעט כמעט מצליח, מפני שפרט מאוד מעניין, ראש העיר של פריס, אתיין מרסל, היום יש פסל מפואר שלו מול עיריית פריס, כמעט עשה יד אחת עם אותם המורדים. זאת אומרת, האידיאל של המהפכה, הברית בין הבורגנים לבין העיקרים, הייתה מתגשמת.
כבר בשלב כל כך מוקדם בהיסטוריה.
כן, אבל...
במאה ה-14.
אבל הוא נרצח מול שערי פריס, ברגע שהוא רצה לפתוח את העיר לתומכיו. אבל כן, עד היום, הפסל שלו המפואר, נמצא מול יד פריס, ותמיד ראינו, כשהייתי ילד, ראיתי בו אביר הבורגנות, אשר מוכן לתת יד לעיקרים, כדי להקים משטר צודק יותר.
זה באמת מאוד יפה.
כן, כן.
בטח בשלב שבו אנחנו מדברים, עוד לפני, הרי כל הדיבור על המהפכה הצרפתית היא, שמדובר באירוע היסטורי שהצליח לקחת רעיונות פילוסופיים מאוד מורכבים, ולתרגם אותם לשפת המעשה. הרעיונות הפילוסופיים האלה עוד לא קיימים במאה ה-14, והנה אנחנו רואים שבכל זאת יש ניסיונות לשתף פעולה.
כן, ברית פוליטית. על כן הוא מתקדם, ועל כן יש לו פסל, ועל כן הוא אהוב ונערץ.
ועל כן הזכרנו אותו בתוכניתנו.
לא לשכוח, אתיין מרסל.
אבל אתה אומר שהמרד שלהם לא הצליח.
לא הצליח מפני שהאצילים השתמשו בצורה בוגדנית ביותר, בעובדה שהיו מנהגים פיאודליים. עם שני יריבים רצו להיפגש, היה חוק, שבועות, חתימות, מתווכים,
כן.
עד ששני אויבים נפגשו על אדמה נאוטרלית. הפעם האצילים חשבו כלפי ז'קים, כלומר, עיקרים אנחנו לא חייבים לשמור על כל גינוי הצדק.
כלומר, אין לנו שום חובה מוסרית לנהוג בהגינות
בדיוק.
מול האויבים שלנו, כשהאויבים שלנו הם עיקרים ולא אצילים.
על כן, הפגישה התקיימה, הוא נאסר, ושם על ראשו כתר ממתכת מלובנת.
אוי ואבוי. כלומר, כתר לוהט על הראש.
מה שהביא אותו למותו, כמובן.
כן, אני יכולה לדמיין. כלומר, לא הייתי רוצה לדמיין, אבל...
כן.
זו המציאות.
זה היה מקרה אחד.
וכך הסתיים למעשה מרד העיקרים בצרפת ללא הצלחה.
כן, אבל האצילים התאכזרו בעיקרים, ולא שכחו את הפחד שהם הרגישו מפני העיקרים. והמקרה השני היה בפירנצה.
כן.
פירנצה הייתה עיר תעשייתית, בתחום הטקסטיל. והפועלים המסכנים ביותר היו נקראים צ'ומפי.
צ'ומפי?
כן, אני אסביר לך מדוע. מפני שלא היה כסף לנעליים. הם לובשים כאלה הנפילות ומושכים אותם על הרצפה שעשה רעש, צ'ומפ, 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 צ'ומפ. וקראו להם צ'ומפי. ולאור, חושך, המוות השחור, כאשר רבים מתו, הם הפכו להיות הכוח העיקרי של פירנצה, והם תפסו את השלטון. פירנצה הייתה רפובליקה. ורפובליקה מאורגנת לפי מקצועות. והעם הפשוט היה נקרא פופולו מינוטו. מינוטו זה נקרא...
קטן.
קטן, מה זה מינית? החלוקה הקטנה ביותר של הזמן.
כן.
והוא עמד בשלטון זמן מסוים, עד שהפופולו גרסו, כלומר העם השמן, העשירים, התלכד, התארגן מחדש, ושמו קץ לשלטונו הקצר, אבל המיטיב והמרוך של הפופולו מינוטו.
שבעצם היה מורכב מהגילדות הקטנות ביותר.
כן, אבל הם רצו שהגילדות הקטנות ביותר תוכלנה להתארגן, וזה הגילדות השמנות, לא רצו לתת להם. והיות ותעשיית הטקסטיל הייתה מאוד מורכבת, כל ענף של תעשיית הטקסטיל הייתה גילדה נפרדת.
כלומר, למעשה, באותה תקופה, אנחנו מדברים כאמור על ימי הביניים, כרגע מדובר באיטליה, האנשים, הפועלים, היו מאורגנים בגילדות, מעין ארגונים מקצועיים, ספציפיים לכל תחום פעילות ומקצוע.
בדיוק.
שיגדו את אותם פועלים תחת שרביטם, אמרו להם איך צריך להתנהל, וגם לימדו אותם את המקצוע.
אבל היה גם ראש הגילדה, אל תשכחי. ראש הגילדה בדרך כלל היה אדם עשיר, עם קשרים, בעלי השפעה, שיכול היה להשיג למען הגילדות שלו הישגים שהביא אותו לשלטון. על כן הסוף של המרד הצ'ומפי הוא עשו מאוד, למעשה הגילדות השמינות רצחו בהמוניהם ציבור גילדות הזהירות.
מה אתה אומר?
והטבח.
לא מספיק אנשים מתו בדבר?
יש אינטרס מעמדי כאן, והאינטרס המעמדי היותר חשוב מכל אינטרס אחר, כפי שלימד אותנו יהודי אחד בשם קרל מרקס.
אז אנחנו רואים שני מקרים להתקוממויות עממיות גם בצרפת, גם באיטליה, בעקבות ההשלכות של מגפת הדבר, אבל שתיהן לא מצליחות.
כן, אבל הם מגדלו לדורות הבאים.
שעה היסטורית, הומור שחור. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מחלת הדבר באירופה והספר דקמרון של בוקאצ'יו. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, סגי פרלמוטר ושחף בן לוי. תוכנית הושמעו קטעים מתוך היצירות תמונות בתערוכה מאת מוסורגסקי, סלטרלה מספר 4 מתוך הדקמרון של בוקאצ'יו, קטעי מוסיקה גרגוריאנית מימי הביניים, הסוויטה עם האווזה מאת רבל, קרמינה בורנה מאת אורף, ונברה לשני כינורות של שרה סאטר.